בפרק הקודם שוחחתי עם איתן סטיבה, הישראלי השני שצפוי לעלות לחלל בפברואר 2022. איתן עומד לבלות 10 ימים בתחנת החלל הבינלאומית, ואת רוב הזמן הזה ישקיע בלבצע ניסויים. מאחורי הניסויים האלה יש סיפור מעניין, ולכן נפגשתי היום עם האנשים שמאחורי בחירת הניסויים. איתי נמצאות ונמצא ענבל קרייס, מלודי קורמן ולירן חמו. מה שלומכם חברים?
בוקר טוב.
מעולה, תודה.
איזה כיף. מלודי, את מנהלת משימת רקיע מטעם קרן רמון. אני מת לשמוע איך רן, מנכ"ל קרן רמון, בא אליך יום אחד והציע לך את הדבר המטורף הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. איך זה קרה?
א', אני רכזת, יש לנו מנהלת אחת, היא לא כאן איתנו, מירב, ניתנת הכבוד הראוי אבל.
יו, זה פדיחה, לא עשית שיעורי בית כמו שצריך, אוקיי.
אז אני הרכזת, איך זה קרה? טוב, תראה, אני עובדת בקרן רמון כבר די הרבה שנים, התחלתי כמנטורית, ושנה שעברה נכנסתי עם רן לתחום הספייסטק, בעצם ניסיון לקדם את קהילת החלל המקצועית בישראל, ומפה לשם התחילה משימת רקיע, ולאט לאט פשוט השתלבתי. עכשיו, אני חולמת להיות אסטרונאוטית, כן? זה היה מושלם בשבילי.
מה, גם את?
חכה, אני עוד אגיע לשם.
אתמול דיברנו על זה, רן, איתן ואני, על הרצון להגיע לחלל, אז כזה רן אמר, אני לא, אני קצת מפחד ברכבות הרים. היום אמרתי לו, מבחינתי, שים אותי עכשיו למסלול, לירח, whatever.
לירח, זה הכי טוב.
אז את מתכנת להיות אסטרונאוטית?
ברור.
תהיה אסטרונאוטית הישראלית הראשונה?
לא אכפת לי עם ראשונה, שנייה, עיקר להיות אסטרונאוטית.
יאללה, מגניב. אני איתך. החלטתם במשימת רקיע שאיתן יבצע כל מיני ניסויים. מה אז? כאילו, איך מתגלגלים מההחלטה שאיתן ששם כסף מהכיס הפרטי שלו ויכול לעלות לחלל, בעצם הופך את זה למשימה של ניסויים? התקבלה החלטה. איך ממשיכים מאותה נקודה?
ברגע שאיתן הגיע אליי הביתה וסיפר לי שהוא החליט לטוס לחלל, והוא רוצה להעניק למשימה שלו המון תוכן, ולקחת את הטכנולוגיה והמדע הישראלי אל החלל, אני ראיתי בזה הזדמנות נדירה לכל החוקרים והיזמים הישראלים לבצע את הניסויים שלהם בחלל, ואז ביחד עם אנשי קרן רמון הקמנו ועדה מדעית, שהורכבה מאנשי סגל מובילים בכל האוניברסיטאות בארץ, נציג גם של נאסא, נציגים של משרדי הממשלה, של סוכנות החלל, ושל צוות של קרן רמון, ופרסמנו קול קורא למדענים, לחוקרים וליזמים באתר של קרן רמון. היה לנו בראש איזושהי רשימה של ניסויים ומחקרים שנקבל כדי לבצע אותם בתחנת חלל הבינלאומית, אבל אנחנו הופתענו ובענק מהכמות, מהרב תחומיות, מהיזמות, מפריצות הדרך, שקיבלנו כמענה לכל הקורא שפורסם באתר של קרן רמון.
אבל רגע, ענבל, אני רוצה לשאול, כי אני לא בטוח שכולם מכירים אותך. אז את בזמנו היית סגנית מנהל מפעל חלל בתעשייה אווירית, והיום את מנהלת החדשנות של חטיבת חלל וטילים, שמכילה בתוכה גם את מפעל חלל ועוד מפעלים אחרים, ואת מספרת שאיתן בא אליך, מה החיבור? למה איתן נתעורר יום אחד בבוקר והחליט לבוא ולדבר איתך על הנושא הזה?
אני באמת כבר הרבה שנים מובילה חדשנות ויזמות בתעשיית החלל הישראלית ובתחומי החלל, על מגוון התחומים שלהם, ובאמת יום אחד מפתיע איתן הגיע וסיפר לי על המשימה, והציע לי להצטרף למסע הזה. אני כמובן מיד הסכמתי, מיד זיהיתי שיש פה הזדמנות נדירה, אבל לא שארתי לעצמי כמה סוחף זה יהיה, וכמה מרגש, וכמה עוצמתי. וזו חוויה מדהימה להצטרף למסע הזה, ואני חיה ונושמת חדשנות ויזמות. והמשימה הזאת היא כל כולה יזמות וחדשנות ישראלית, פורצת דרך במיטבה.
אז אנחנו תכף באמת ניכנס לפרטים ונדבר על כל הדברים האלה, אני רק רוצה להציג את הצלע השלישית פה של החבורה המצוינת הזו. אז דוקטור אלירן חמו, אתה גם הצטרפת לקבוצה הזו, איפה זה פגש אותך, כל הפרויקט המדהים הזה?
טוב, אז זה פגש אותי כמה שנים אחורה, בהתנסות שלי עם קרן רמון. גם אני הייתי מנטור כמו מלודי בתוכנית Space Love, וזה משהו שהגיע אליי באמת במקרה. זה כבר סיפור נחמד, הייתי במאיץ חלקיקים בשיקגו, כחלק מהמחקר המדעי שעשיתי בזמנו, ורציתי גם משהו קצת לנפש, מעבר למדע, קצת חינוך, כי היום אנחנו רואים שזה משהו, זה ממש כלים שלובים. ומשם בעצם ראיתי איזושהי מודעה, ופשוט התחלתי את נכנסתי לתוכנית של קרן רמון בתור מנטור, זה חטיבת ביניים. נשארתי בעצם בתוכנית הזאת 4 שנים. ממש בסיום של הכיתה האחרונה, היה לי איזה שהם חודשיים שבעצם חשבתי שאני מסיים עם קרן רמון, ואז פשוט קיבלתי טלפון מרן לבני מנכן לקרן, שבא ואמר לי, אני רוצה לראיין אותך על משימה שאני לא אסור לי לומר לך מהי, היא אלומה, אבל בוא נדבר, אני רוצה לדעת לראות מה התוכניות שלך, לאן אתה מכוון, ונראה. אחרי שיחת זום, בזמנו זה היה קורונה, אז עשינו את זה בזום, של חצי שעה, הוא אמר לי, אני אחזור אליך. שבועיים הוא לא חזר אליי, אני כבר תכננתי לחתום על חוזה בחברה הטכנולוגית, ופשוט להתחיל את הקריירה. ואז פשוט קיבלתי טלפון, זה גם סיפור, הייתי בפאב עם חברים, בשעה 6, אני לא אשכח את זה, פשוט התקשר אליי ואמר לי, הוא לא שאל אותי אם אני רוצה, הוא אמר לי, טוב, אלירן, התקבלת, אני מעלה לשיחה את מירב, מנהלת את התוכנית. ואז כזה, לא אמרתי כלום, ואז פשוט מירב עלתה, עשינו איזשהו שיחת כזה מבוא, סיפרתי לה על עצמי, סיפרה לה על עצמה, וממש פחות משבוע,
רגע, כבר גילו לך מה אתה הולך לעשות.
אז שמה, רק בסוף השיחה, רן עלה שוב, וסיפר לי שבעצם אסטרונאוט ישראלי שני הולך לבצע, רוצה לבצע ניסויים מדעיים בתחנת החלל, ואנחנו צריכים לתת לאיזשהו מסע. וממש שבוע אחרי נפגשתי עם ענבל, שבאמת משם, וכמובן מלודי, שהתחלנו את המסע הזה ממש לפני שנה, כמובן הקמה של הוועדה המדעית, ולאחר מכן בעצם הליווי והתמיכה עם החוקרים, שבעיניי זה באמת שליחות.
עוד יש לי תיקיות במחשב, בהתחלה לא היה לזה שם, אז קראנו לזה Project X, לפני שידענו מה זה, יש לי עדיין Project X, כל מיני תיקיות.
הטלפונים של רן הם תמיד מיוחדים.
מאוד.
אוקיי, אז אלירן, אתה בעצם המזכיר של הוועדה שבחרה את הניסויים, וענבל, את ראש הוועדה שבחרה את הניסויים.
אלירן הוא לא רק מזכיר הוועדה, הוא הפיילוד ספשייליסט. הוא מנהל המטען המדעי.
שמעת אלירן.
הוא לא מזכיר הוועדה. הוא מנהל המטען המדעי.
לא, זה חשוב. יכול להיות שרן לא סיפר לו את זה עד עכשיו, ואת עכשיו גילית את זה.
לא, כולם יודעים.
זה מה שנחמד. אנחנו ממש חולשים על המון תחומים. וזה כמו שענבל אמר.
תכלס, אלירן הוא המנוע של כל מה שיצא בסוף לדרך, כי היה פה הרבה מאוד משוכות גבוהות לעבור מעליהן.
אוקיי, אז יש לכם כבר החלטה שאתם יוצאים לפרויקט שבו אסטרונאוט יבצע ניסויים, ואתם רוצים עכשיו לפרסם קול קורא לעולם, זה רק בישראל או זה בינלאומי הקול קורא הזה? איך מפרסמים כזה דבר? מי מפרסם לכם את זה? איפה זה מפורסם?
אוקיי, אז גיבשנו קול קורא בשיתוף עם דוקטור ג'ייקוב כהן מנאסה. הקול הקורא פורסם באתר של קרן רמון. הקריטריון היה שהמגיש יהיה ישראלי, אבל עודדנו ותמכנו בשיתופי פעולה בינלאומיים, ולשמחתנו, מרבית הניסויים והמחקרים שמתבצעים בתחנת חלל הבינלאומית במסגרת של משימת רקיע, הם עם שיתופי פעולה בינלאומיים מהמוסדות המחקריים והאקדמיים המובילים בעולם. ואנחנו מאוד מברכים ושמחים על שיתוף הפעולה הבינלאומי הזה, אנחנו חושבים שזו פלטפורמה מעולה לשיתופי פעולה בין חוקרים ישראלים לחוקרים בינלאומיים. אז הכל הקורא פורסם באתר של קרן רמון, היה לו דדליין, ביקשנו להאריך את הדדליין, קיבלנו הרבה מאוד שאלות ותשובות על הדרך. ביציאה לדרך ערכנו סדרה של וובינרים ביחד עם סטארט-אפ ניישן סנטרל, בכל עולמות התוכן שאפילו לא חשבנו שהם משיקים לעולמות התוכן של הספייסטק. למשל אגריטק ופודטק ורניובל אנרג'י. וערכנו סדרה של וובינרים בהשתתפות של מאות יזמים וסטארט-אפיסטים שהתעניינו במשימה ומה האפשרויות לקדם מחקר או דיווייס או רעיון או יוזמה כלשהי במסגרת משימת רקיע.
ואז בעקבות הוובינרים האלה התחלתם לקבל בעצם היענות לכל קורא. כמה, אמרת שהייתה היענות גדולה, כמה פנו אליכם עם הצעות כאלה?
אנחנו קיבלנו מענה רשמי לפי כל הקריטריונים של הקול הקורא, מעל 50 הגשות. זה הרבה מעבר למה שציפינו לקבל.
ומה היו הקריטריונים? כאילו, באופן כללי.
אז הקריטריון הראשי במעלה היה ה-innovative approach. הגישה החדשנית, ובאמת במה הניסוי והמחקר שרוצים שיתבצע, הוא חדשני מסוגו. והיה צריך להביא סימוכין לזה שהוא באמת חדשני מסוגו, ולא נעשה קודם לכן, ואין מידע לגביו קודם לכן. ובאמת, קריטריון נוסף, שלמה צריך את הניסוי והמחקר המסוים הזה לבצע בתנאי חלל דווקא, או מה תנאים של סביבת חלל תורמים לקידום המחקר הזה. וקריטריון לא פחות חשוב, זה שזה באמת אפשרי לביצוע בתחנת חלל הבינלאומית, כי יש פה הרבה מאוד אילוצים של משקל, של נפח, של ממשקים, של ציוד מעבדה, שלא תמיד ניתן לאפשר ביצוע של כל סוגי הניסויים בתחנה, כולל ניסויים בבני אדם.
אז שאלה לפיילוד ספשליסט, באמת, מה הקריטריונים מבחינת גודל, משקל, או דברים, כמו שאמרתם, ניסויים בבני אדם, שאולי צריך אישורים בשביל כאלה דברים?
טוב, אז זה בעצם איזשהו מסע ארוך שאנחנו עם החוקרים, כאשר בעצם התחלנו עם הרעיון הכללי שהם הגישו לנו בהצעות, ולאחר מכן זה בעצם היה לבצע את ההתאמה למטען מדעי, שמטען מדעי, כמו שהוא נשמע, זה בעצם איזשהו גוף שיש לו נפח ומשקל, נפחים אנחנו מגדירים אותם כ-U, ש-U זה בעצם נפח של 10 על 10 על 10 סנטימטר, ומשקל בקילוגרמים, שבסופו של דבר האילוץ העיקרי זה אילוץ של תקציב, כי על כל קילו או על כל U נפח, זה בעצם מגולם בתקציב, ושם בעצם היינו צריכים להטמיע את כל הדרישות של החוקרים, בין אם זה במכשור רפואי שהם היו צריכים לעלות, או אפילו איזושהי ריאקציה ביולוגית, שאותה הם היו צריכים בעצם להטמיע לתוך הנפח והמשקל הזה, כדי שהוא יעלה לתחנת החלל. מבחינת המחקרים הקליניים שהולכים להתבצע, ואיתן בעצם הולך להיות הנסיין, אז אנחנו קיימנו ועדת אלסינקי, ועדה אתית, בבית החולים שיבא תל השומר, בראשותו של פרופסור דרור חרץ, ודוקטור אראל בריס שריכז את זה, וזה הזמן גם להודות להם, שבעצם עזרו לנו בעצם לנטר ולנתח את כל הניסויים הקליניים, ולאשר אותם בוועדה, כדי שנגיע לנאסה, עם אישור אתי שביצענו בישראל, וככה נוכל לאשרר אותו בנאסה, בסוכנות החלל.
יפה, אז בואו נדבר שנייה על כמה מהניסויים שהולכים לעלות לשם. הניסויים שם מחולקים לכמה תחומים, אז תכף נדבר על חלקם. אני סתם בחרתי שרירותית בתחום האסטרופיזיקה, ראיתי שאחד מהניסויים נקרא אילן ES, וכשקראתי על הניסוי זה ישר הזכיר לי ניסוי ש... אילן רמון עשה במעבורת, וזה ניסוי בעצם שמדבר על ברקים שנורים בחלקים העליונים של האטמוספירה, חלקם נקראים שדונים גם, מה זה הדבר הזה?
אז זה לא בדיוק ברקים, זה איזושהי תופעת אור שמתרחשת מעל סופות ברקים, וגם לא מעל כל סופת ברקים, זה צריכה להיות סופת ברקים מסוימת, בדרך כלל שהכיווניות של הברקים קצת הפוכה במקום חיובי שלילית, לא משנה, לא ניכנס לזה. השם של זה באנגלית זה ספרייט, זה מתוך המחזה של שייקספיר, חלום ליל קיץ, ובעצם מדובר על כמה תופעות שהתחילו לראות אותם בשנות ה-90, טייסים התחילו לגלות אותם, ואחר כך גם התחילו באמת לראות אותם מהחלל, ובמסגרת משימת הקולומביה, הייתה איזושהי משימה, איזשהו ניסוי, של להסתכל על סופות אבק באזור שלנו, באזור המזרח התיכון, אבל מה עושים עם סופות אבק כשהן רעות או בלילה? אז בעצם יואב יאיר וקולין פרייס, פרופסור קולין קרייס, אתם צודקים, בעצם פיתחו איזשהו רעיון לניסוי של להסתכל על סופות ברקים ולחפש את השדונים האלה מעל הסופות, והם הצליחו. ואת האמת שגם בזמן הקולומביה רוב המידע ירד בזמן אמת לקרקע, אז גם רוב הנתונים התקבלו. ועכשיו אנחנו עושים בעצם ניסוי המשך, שזה מאוד מרגש ומאוד מגניב.
של אותם חוקרים?
אותם חוקרים, בהחלט.
אז זה סגירת מעגל יפה, וכמובן עם השם אילן.
אילני, אס, נכון. אני גם קצת משוחדת, כי אני עושה תואר שני עכשיו אצל פרופסור קולין פרייס, אז בכלל אני קרובה ככה לנושא.
אז את לא אובייקטיבית, אני הולך למחוק את זה מהפודקאסט.
אפשר גם, נראה לי אפשר גם להוסיף שהייחודיות בניסוי הזה, זה בעצם... מעבר לזה שהוא ניסוי המשך למיידקס, לניסוי הראשוני, שפעם ראשונה יבצעו בעצם בו זמנית גם את התצפית מתחנת החלל על ידי איתן, וגם מתחנות קרקע שפרוסות ברחבי העולם, שזה בעצם המתמודדים הגדולים שאליו הגיע הפרויקט הזה של פרופסור יואב יאיר, בעצם בו זמנית לנטר גם מתחנות קרקע, ולדי ככה בעצם להשלים את התמונה, גם מה, איך התופעה של, של דן ברקים, כמו שמלודי הזכירה, בעצם איך רואים אותו גם מהקרקע וגם מתחנת החלל בו זמנית, כשבעצם המטרה העיקרית זה לראות גם את התופעות האלקטרומגנטיות שיהיו באותה סביבה, וכך בעצם הם יוכלו לנתח את התוצאות שלהם.
עכשיו גם יש עוד ייחודיות מאוד גדולה בניסוי הזה, שזה השיתוף פעולה החינוכי. שבעצם הצוות החינוכי של קרן רמון ישב עם פרופסור יאב יאיר ופיתחו איזושהי תוכנית חינוכית, ואם אני לא טועה, יש מעל 200 בתי ספר שמשתתפים,
230
בתי ספר שמשתתפים בניסוי הזה, והולכים גם ללמוד על התופעה וללמוד קצת על חשמל באטמוספירה, שזה נושא שכמעט לא נוגעים בו בבתי הספר, וגם לחפש ולעשות את הצפיות האלה. פשוט מקסים.
לחפש שדונים, איזה כיף. אנחנו נדבר באמת בפרק נוסף, נפרד על כל הפרויקט החינוכי שהולך לעמוד מאחורי משימת רקיע, גם החינוכי וגם האומנותי, אבל זה נפלא לשמוע שהניסויים המדעיים מתחברים לצד החינוכי.
עוד דבר שהניסוי הזה מאוד מסמל, זה באמת את המורשת ואת ההמשך של המשימה של אילן רמון. גם השם של הניסוי, גם החיבור של האנשים שליוו את אילן רמון במשימה שלו, זה מאוד חשוב למשימת רקיע. להנציח באמצעות המשימה הזאת את המורשת של אילן רמון, ויש פה גם דוגמה נהדרת לשיתוף פעולה בינלאומי, בעובדה שסטודנטים מכל העולם, מתחנות קרקע שפרוסות בכל העולם, משתתפים בניסוי הזה ומתחברים למשימת רקיע כמשימה בינלאומית.
יפה מאוד. ניסוי מעניין נוסף שקראתי עליו נקרא קפסול קוץ. מדובר במעין קופסה, שאמורה להרוס בתוכה רכיבים חשמליים, אלקטרונים, שהם קוץ, זה קיצור של commercial off the shelf, כאלה רכיבים שאפשר לקנות בחנות, והמטרה היא בעצם להגן על אותם רכיבים מקרינה בחלל. מה, איך הדבר הזה הולך לעבוד? כי בדרך כלל, כדי להכשיר רכיבים לחלל, כנגד קרינה, וטמפרטורות וואקום וכולי, הרכיבים האלה בדרך כלל עוברים הרבה מאוד ניסויים ותהפוכות והקשחה. פה זה רעיון של קופסה שתהיה פתרון כללי לכל רכיב שדוחפים בתוכה.
זה בדיוק הסיפור, שיש פה איזושהי המצאה שלפתור את בעיית העמידות של רכיבים אלקטרוני בפני קרינת חלל, שיכולה להוות game changer לתעשיית החלל מבחינת רכיבים, לכל תעשיית בניית הלוויינים והחלליות. והפוטנציאל הזה פגש את הקבוצה שפיתחה את הרעיון הזה בטיימינג מאוד מסוים, שכבר היה להם את המוצר, היה להם את הקופסה, והם חשבו מה הדרך שהם יכולים להוכיח אותה ולבדוק אותה. ואם לא הייתה משימת רקיע קורית עכשיו, אז הם היו צריכים לחכות שנים אולי, עד שהייתה להם את ההזדמנות לשלוח את המוצר, את הדיווייס לחלל, אבל המשימה הגיעה בדיוק בטיימינג המתאים, וקיצרה את הדרך לחוקרים להוכיח את הרעיון המיוחד הזה, שהוא מאוד משמעותי לאסמבלי של תעשיית החלל, כאן ועכשיו.
אנחנו לא יודעים לדמות כזו קרינה, לא יודע, בסורק או במקומות אחרים, לא יודעים לדמות קרינות חלל כאלה? על במקום, רכיב... לעלות, במקום לעלות אותו לחלל?
על רכיבים פרטניים מדמים אותם אחד על אחד. אבל אם רוצים לעשות מעטפת, כמו שהניסוי הזה נקרא, לעשות עטיפה באמצעות סנסור של הרכיבים, אז זה לא קרינה על רכיבים מסוימים, אלא זה באמת כל הדיווייס, כל הקופסה כולה צריכה להיבדק, והעמידות שלה בתנאי סביבת חלל.
ממש מגניב. בוא נחזור רגע ונבין עוד על התהליך שעברתם בבחירת הניסויים. מי היו החברי ועדה? הרי גיבשתם ועדה שלמה, שאת עומדת בראשה, אינבל, שתבחר את הניסויים האלה. מי האנשים האלה שיושבים בוועדה הזו? שישבו בוועדה הזו?
הוועדה המדעית מלווה את המשימה לכל אורכה, לאורך כל הדרך. באמת הוועדה מורכבת מאנשי סגל בכל אוניברסיטאות בתחומים שונים, מובילים בתחומם, כולם גם בתחומי אסטרופיזיקה, גם בתחומי מדעי המוח, גם בתחומים של מחקרים קליניים, באמת ועדה רב תחומית מובילה, והתחלקו לצוותים, וכל אחד בתחום ההתמחות שלו בחן את ההצעות המתאימות והרלוונטיות, וגם הוספנו לוועדה אד הוק מומחים בתחומים הספציפיים שבהם קיבלנו הצעות מחקר והצעות לניסויים.
ומה הייתה החלוקה? אני משער שקיבלתם גם הצעות לניסויים מחברות מסחריות, וגם מגופים אקדמיים, וגם אולי מגופים אחרים. איך הייתה פחות או יותר החלוקה במקרה הזה?
מבחינת המספרים?
כן, או אחוזים, כמה הגיעו מחברות מסחריות, זה מעניין, כי חברה מסחרית זה ישות אחת, וגוף אקדמי זה ישות אחרת לגמרי.
אז אני חושב שאחד המטרות שלנו, שעוד דיברנו עליו במהלך הדרך, זה בעצם להכניס שחקנים חדשים לתעשיית החלל. וכמו שענבל הסבירה בהתחלה לגבי הוובינרים, זה בעצם גרם לאותם חברות קטנות, סטארט-אפים, וגם לאנשים או לחברות תעשייתיות שלפני כן עולם החלל היה זר להם, בעצם להיכנס, והגענו למצב שבו בעצם בערך 40% מכלל הניסויים שקיבלנו, מכלל ההצעות, היו מחברות תעשייתיות שלא עליהם מגע לחלל, ומסטארט-אפים, שזה בינינו בעצם אחד ההצלחות, אני חושב, של משימת רקיע, בהכנסה של שחקנים חדשים, ובעצם בחשיפה ויצירה של אותו אקוסיסטם שאנחנו כל כך מייחלים לו, אקוסיסטם ישראלי.
תן דוגמה נגיד לחברה ישראלית שלא חשבת שקשורה לחלל והציע.
אז נאמר, יש לנו את חברת LCIO, שבעצם רוצה לייצר איזושהי בדיקה, נקרא בדיקת ACR, בדיקה לתפקוד כלייתי, שבעצם לפני כן הבדיקה הזאת, מה שנחמד בה שהיא נורא מהירה, נעשית על ידי אפליקציה בטלפון, ובעצם כאשר היא נחשפה למשימת רקיע ולכל הקורא, הם בעצם הציעו הצעה לנסות את אותה בדיקה שהייתה נבצע אותה בתחת החלל, תחת תנאי מיקרו כבידה. מה שנחמד, שבגלל שזו חברת סטארט-אפ, הם עשו את ההתאמה נורא מהר לביצוע בתנאי מיקרו כבידה, ויצרו בעצם מטעמים מיוחדים שאיתן יוכל לבצע איתם את הניסוי. כך שזה מאוד יפה לראות את ההתאמה המהירה, שאני חושב שאם נאמר בחברות גדולות שמוציאות ניסויים, היה מאוד קשה לבצע, הן מבחינה בירוקרטית וגם הן מבחינת היצירתיות, שלדעתי זה מאוד יפה.
טוב, יונתן אדירי, מנכ"ל Healthy.io, הוא בולדוזר שידוע כאחד שמזיז דברים מהר. בוא נדבר על עוד כמה ניסויים שנבחרו, הפעם מתחום האופטיקה והתקשורת. ניסוי מעניין של הטכניון ונאסה אמור לבחון את ההיתכנות של ייצור עדשה מנוזלים בחוסר כבידה, בניגוד לנוזלים שפה, אם אתה שם פה טיפת מים על השולחן, אז היא תימרח, בחלל בחוסר כבידה היא אמורה להיות מעין כדור.
נכון.
ואיך בעזרת הדבר הזה מייצרים עדשה?
טוב, אז זה המחקר של פרופסור מורן ברקוביץ'י מהטכניון, והוא בעצם בא לבחון איך נוזלים צמיגיים מתנהגים בתנאי מיקרו כבידה. מה שהם בחנו בתנאי קרקע, בכדור הארץ, זה שאם אנחנו בעצם יכולים ליצור תנאי מיקרו כבידה באמצעות תאי ציפה, באמצעות מים, אנחנו יכולים לגרום לכך שבעצם הפולימר, אותו נוזל צמיגי, כאשר הוא מתקשה, בעצם דרגת החספוס שלו בפני השטח היא מאוד נמוכה, והיא יכולה בעצם להוות איזשהו בעצם עדשה, ממש לשבור קרניים ובעצם לייצר עדשה, שכאן בעצם הגיים צ'יינג'ר זה בעצם המעבר מייצור עדשות בצורה שאנחנו גם מכירים באמצעות ליטוש, לעבור בעצם באמצעות מיקרו כבידה להקשות פולימרים, וככה בעצם לייצר עדשות במגוון גדלים, ואנחנו לא צריכים המון אנרגיה לכך.
אבל בניגוד למה שקורה היום, זה לא לייצר את העדשה פה על כדור הארץ, אלא לייצר אותה בחלל.
נכון, אז כאן בעצם אני נקרא לזה שתי נגזרות, ואני חושב שנוכל להרחיב על זה גם בניסויים אחרים, שמצד אחד, נכון, אנחנו נוכל לייצר עדשות בחלל, שזה בעצם גם game changer, כי אנחנו צריכים הרי לייצר עדשות שנמצאות בכדור הארץ לחלל, וגם בגדלים שונים, זאת אומרת, עדשות מאוד גדולות, אבל גם אם אנחנו יכולים לגזור מסקנות ופריצות דרך גם בכדור הארץ, נאמר מקומות שאין להם את היכולת לייצר עדשות, כמו מדינות נחשלות באפריקה, פשוט יוכלו, וזה החזון של אותו חוקר, יוכלו לבצע ממש כמו מכונת אספרסו, שאתה לוחץ על כפתור ויוצא לך קפה, אז אתה פשוט ילחץ על כפתור, ובעצם המכונה תוציא לך עדשות לפי בעצם הפרמטרים האופטיים שאתה רוצה להגדיר.
עדשות למשקפיים או לדברים אחרים? איזה רעיון יפה. ניסוי נוסף של חברת NSL.com מתכוון לבדוק כיצד נפתחת אנטנת התקשורת שלהם בחלל, עם השפעה מינימלית של כוח הכבידה של כדור הארץ. מה הסיפור של האנטנה הזאת? למה צריך לבדוק אותה בחלל? מה זה משנה?
יש שם מנגנון מכני מאוד מורכב, שעצם הפריסה של האנטנה זה חלק מהמוצר הייחודי של החברה הזאת. חברת סטארט-אפ עם רעיון יזמי מאוד ייחודי. וההוכחה של המנגנון פריסה המכני בתנאי מיקרו כבידה, זה חלק מהקידום של הפיתוח של החברה הזאת. ושוב, יש פה הזדמנות של חברת NSL.com לקחת את המוצר שלה, ולקדם את הפיתוח שלו ולהבין את המנגנון המכני, איך הוא מתנהג בתנאי חוסר כבידה במסגרת משימת רקיע.
יש להם בעצם איזשהו לוויין שהאנטנה נמצאת מקופלת בתוכו, וכשהוא מגיע לחלל, האנטנה אמורה להיפרס שם, ואין להם דרך לדמות את הפריסה פה על כדור הארץ בצורה טובה.
זה אפילו לא רק הפריסה, זה גם להבין מה קורה לאנטנה כשהיא כבר נמצאת בתנאים של מיקרו כבידה. בעצם איתן הולך לבדוק את האנטנה הזאת בכל יום, ולראות את השינויים שמתבצעים בה. מאוד מאוד מגניב.
היא תיפרס מן הסתם מחוץ לתחנת החלל הבינלאומית.
לא, 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 זה יקרה בתוך התחנה, בתוך איזשהו אזור מיועד בתחנה, ובעצם כל יום איתן יבוא ויצלם את האנטנה מכל כך הרבה זוויות וכיוונים שונים, ואחר כך הם יקבלו את התמונות וינתחו אותם כדי לראות את ההבדלים ואת השינוי שקורה באנטנה לאורך הזמן.
למה צריך אבל פה בן אדם בלופ הזה? למה אי אפשר פשוט לשים מצלמות סביב האנטנה שיצלמו וגמרנו?
אז אתה צריך לצלם את האנטנה מהמון זוויות שונות ובכל מיני פרמטרים שונים של המצלמה. זה לא משהו ש... בוא נגיד, יכול להיות שאפשר לעשות את זה באיזשהו תהליך אוטומטי, אבל אז היינו צריכים להעלות מצלמה מתאימה ועם כל ההגדרות, וגם אז אני לא בטוחה שהיינו מצליחים להגיע לאותה תוצאה, כמו בן אדם שמסתכל ויודע איפה לצלם.
נראה לי, אני מבין שהיה צריך בעצם קונסטלציה של מצלמות, או מצלמה שנעה סביב כל האנטנה. אוקיי, מגניב. נחזור שנייה לתהליך של הבחירת ניסויים. אתם יודעים להצביע על סיבה עיקרית לאי בחירה של ניסויים, או שלכל ניסוי שלא נבחר הייתה סיבה משלו?
טוב, אז במבחינת הבחירת הניסויים והניסויים שלא נבחרו, המנעד הוא מאוד רחב, בין אם זה שינויים של היעדר תקציב, או איזשהו פער טכנולוגי, שלצערנו חלק מהניסויים לא הבשילו. אבל מה שמשמח, שעדיין גם אותם ניסויים שלא הבשילו מבחינה טכנולוגית, יש עדיין איזושהי המשכיות, והם עדיין מתכננים להמשיך עם הפרויקט. אני אתן דוגמה, יש קבוצת חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, גם בשיתוף פעולה עם התעשייה האווירית, וכמובן מלודי, שבעצם רצו לפתח איזשהו רכיב שנראה כמו רחפן, ויוכל לנוע בתחנה, על ידי טכנולוגיה מאוד מיוחדת, שהם פשוט פרצו באיזשהו מרתון לאישור הניסוי, ולצערנו הדבר הזה לא צלח, פשוט בגלל היעדר של זמן, וכמובן תקציב שתומן איתו, ופשוט אותו חוקר בא ואמר שבגלל שהם עשו המון עבודה, הם עדיין רואים עצמם כאיזשהו ניסוי שיכול להתבצע בתנאי מיקרו גבידה במשימות המשך, ואני מאוד שמח על כך שבעצם העבודה לא ירדה לטמיון.
טוב, האמת שעושה רושם שכמות האנשים שעולים לחלל בתקופה האחרונה רק הולכת וגדלה, אז בוא נגיד שההסתברות שהניסוי הזה יעלה באמת, גם הולכת וגדלה ההסתברות, אז זה נפלא. הייתה לכם רשימה מראש של תחומים שבהם חיפשתם פרויקטים, או שאמרתם מה שבא ברוך הבא, ואחרי זה אנחנו נמיין את זה לפי תחומים ונחליט מה קורה?
מראש לא ידענו שזה יהיה כל כך רב תחומי. היה לי בראש כמה נושאים ותחומים באמת שידעתי שמאוד כדאי שהם יגיעו לתחנה ויבצעו בהם ניסויים ומחקרים והתקדמו במסגרת משימת רקיעה. אבל הרב תחומיות של המשימה שכוללת גם ניסויים בתחומי האסטרופיזיקה, בתחומי התקשורת, בתחומי האופטיקה, בתחומי המדיקל דיווייסס, בתחומי האנרגיה. לא כולם בסוף באמת הגיעו לקו הגמר מבחינת המוכנות שלהם, אבל הרב תחומיות היא חלק מהסיפור המשמעותי של המשימה. מה גם שאנחנו אומרים בגאווה גדולה, שגם נאסא ציינו שבמסגרת השבוע שאיתן יישה בתחנה, כמות הניסויים שתבוצע בו בשבוע אחד היא הגדולה שבוצע עבר במסגרת פרק זמן כזה. ובאמת בזכות הכמות הגדולה והרב תחומיות ושיתופי הפעולה הרבים שמתקיימים במסגרת משימת רקיעה.
וואו, מעניין כאילו, מעניין מה יצא מזה, זאת אומרת מהפורמט הזה, נדבר על זה עוד מעט. בוא נדבר אז על עוד כמה ניסויים שנבחרו. בתחום הפעם באמת טיפה מפתיע, חקלאות. אז ראיתי שיש שתי חברות או שני ניסויים שהולכים לעלות בתחום הזה. אחד של חברה שקוראים לה גרין אוניקס, שמציעה לגדל סוג של צמח שקראתי עליו והופתעתי, כי לא הכרתי את זה ולא שמעתי על זה. משהו שנקרא דאקווידס, עשב ברווז, לא יודע מה זה.
עדשת מים.
איך?
עדשת מים.
עדשת מים, חיפשתי איך זה נקרא בעברית ולא הצלחתי למצוא. מה זה הדבר הזה? מה הם רוצים לעשות שם?
אז אני, זה גם איזושהי דוגמה יפה לחברה שלא ראתה את עצמה שחקן בעצם בביצוע ניסויים במיקרו כבידה, ולאחר הכל קורה, הם ניסויים, זה ניסוי בעצם שהגיע דרך הוובינרים שביצענו, והניסוי בסופו של דבר בא לראות איך אפשר להראות גידול של אותה עדשת מים, פשוט למאכל.
מה זה עדשת מים?
אז עדשת מים...
מה זה עדשת מים?
זה...
במסגרת האצות, ממשפחת האצות, אפשר להגיד.
אני חושבת שזה גם הצמח הכי קטן.
זה מה שקראתי, שזה הצמח הכי קטן שיש.
למדתי עליו בלימינולוגיה, באיזה קורס.
אין לו טעם.
אבל הוא משמש כצמח מודל, בוחנים עליו המון המון דברים.
ומזון על כמה.
בדיוק, הוא גם עכשיו כסופר פוד, בדיוק.
אוקיי, אז מסופר פוד אחד, עשוי אולי יום אחד לשמש אותנו, את האנשים שיהיו בחלל, אני מקווה שירבבו אותו עם טעם, כמו שאת אומרת, שיהיה לפחות טעים מה שאנחנו אוכלים, לסופר פוד נוסף, שזה הניסוי של החומוס, של יונתן ויינט, של דוקטור יונתן ויינטראוב, מיודענו מספייס אי-אל, הוא ומונטו מרס ונצ'רס ודימרס וירוחם סיינס סנטר, רוצים לגדל חומוס בחלל, שזה גם מיין סופר פוד. What gives?
אז זה בעצם ניסוי מדהים שבו פעם ראשונה באמצעות אופטוגנטיקה ינסו בעצם
להבין. מה זה אופטוגנטיקה? הלו, אני לא מבין את הדברים האלה.
זה באמצעות בעצם הקרנה באיזשהו אורך גל על גבי הצמח, אחרי שעשו לו איזושהי מודיפיקציה גנטית, יכלו בעצם לגרום להאצה של אותו תהליך של הנבטה. והמטרה של יונתן והחברים מספייס חומוס זה בעצם לראות איך ההנבטה הזאת קורית תחת תנאי מיקרו כבידה, שבעצם החזון שלהם זה ייצור וגידול של חומוס בחלל.
זה גם איזשהו מבצע שהם עושים עם שטראוס, נכון?
נכון.
או משהו בסגנון הזה, לחלק גרגירי חומוס לילדים או משהו, ושילדים גדלו אותם בבית.
אז גם סביב הניסוי הזה בעצם משימת רקיעה יצרה מעטפת של משימה חינוכית, במקביל למשימה המדעית, ופיתחנו מעין קיט שילדים יקבלו גם מכל כך הרבה בתי ספר, יש כאן שיתוף פעולה מדהים, ויבצעו את הניסוי בזמן שהוא מתבצע בתחנת החלל.
איזה יופי. טוב, אני מקווה שהם לא יקרינו שום דבר על החומוס להם בבית. אז הוועדה בחרה את הניסויים ופרסמת את הרשימה של הניסויים הזוכים, ומה אז? כאילו, מה התהליך שמתגלגל מאותו רגע?
הרבה מאוד משוכות לעבור בתהליך של האישורים, של המוכנות. עשינו סקרי תיכון עם כל הקבוצות, מיד אחרי ההכרזה, בשלבים, לראות את ההתקדמות שלהם בהכנה, את החיבור שלהם עם, קראנו לזה implementation partners, הגורמים שיודעים לתת להם גישה לכל הציוד בדיקה בתחנה, ועקבנו כל הוועדה המדעית בסקרי תיכון אחרי ההתקדמות של כל הקבוצות. המשוכות היו גבוהות מהרבה מאוד סוגים, גם מבחינת סגירת פערי ידע טכניים, וגם מבחינת אישורים, וגם מבחינת לעבוד מול כל הגורמים, וחלק מהקבוצות, גם ברמה הניהולית וגם ברמה הטכנית, לא הצליחו להתקדם בקצב. חלק גדול מהאילוצים של המשימה הזאת היה הזמן הקצר מאוד שעמד לרשות החוקרים, ושאילץ את כולם לעשות קיצורי דרך, או להוריד חלק מהתחולות כדי להיות מוכנים בזמן, ולכן לא כולם הגיעו לקו הסיום.
אוקיי, אבל חלק כן הגיעו לקו הסיום, שזה נפלא, ואז בעצם אנחנו, איתן מוצא את עצמו חצי מהזמן שלו משקיע באימוני אסטרונאוטים, וחלק מהזמן שלו משקיע בלהתאמן על הניסויים האלה שבסוף הוא צריך לבצע?
כן, פה יש לנו עבודה מאוד מאומצת מול החבר'ה של אקסיום. בעצם אקסיום, החברה שבאמצעותה איתן טס לחלל, היא אחראית על הלוז אימוני אסטרונאוטים שלו. ואנחנו בין לבין מטמיעים גם את כל האימונים על הפיילוד, על המטען המדעי, ואת האמת שגם על המטען החינוכי והאומנותי שהוא הולך לקחת איתו, כי בסופו של דבר בתחנה כל דבר ייקח לך יותר זמן מאשר מה שהוא קורה בכדור הארץ. אז ככל שאיתן יתאמן על הדברים לפני ויהיה יותר בקי וידע בדיוק מה הוא צריך לעשות, ככה הזמן שלו בתחנה יהיה יותר יעיל. ואנחנו רוצים לייעל את הזמן שלו בתחנה כמה שאפשר, כי בעצם יש לו כמות כל כך גדולה של ניסויים לבצע.
אז איך זה נראה עכשיו ביום יום? הוא פשוט מתזז בין אימונים של אסטרונאוטים לבין לפגוש את החוקרים, לראות את, את הניסוי עצמו ולתרגל אותו?
אז בעצם אנחנו, זה כבר משהו שעשינו לפני כן. היה חשוב לנו בעצם גם שאיתן יהיה לו גם קרבה לחוקרים, וגם זה פעם ראשונה שאסטרונאוט מבצע ניסויים בקרקע, לפני שהוא פוגש אותו ממש בתחנת החלל, כי עד היום האסטרונאוטים היו בעצם בתחנת החלל, ושיגרו אליהם את הניסוי עם איזשהם הוראות, והם היו צריכים לבצע את זה פעם ראשונה בתחנה, ולכן כמו שמלדי אמרה, יצרנו איזשהו לוז אימונים, שבעצם ייתן לאיתן את היכולת להכיר כמה שיותר טוב את הניסוי, וכמובן שאנחנו מייחלים לבצע אותו בצורה המיטבית ביותר. לגבי הלוס בתחנה, אני חושב שזה בעצם, מבחינת המטען המדעי, זה בעצם אירוע C. כי כמו שענבל אמרה, יש את סקרי התיכון, שבעצם רוצים לגשר על פערים טכנולוגיים ולפקח על הניסוי, אבל בסופו של דבר, כאשר בעצם, אני ומלודי ראינו את זה, אנחנו בעצם משפצים אותו ממש כניסוי בתחנת החלל, זה בעצם המצב שבו אני יכול לבוא ולומר לחוקר שהניסוי שלו הוטמע, ועכשיו אנחנו צריכים לבוא ולפרק את הכל לגומרים מאוד קטנים, ולתת לאיתן כמובן את ההוראות המיטביות, שיוכל לבצע את זה כמובן בצורה המיטבית ביותר.
והניסויים האלה עולים יחד עם איתן, או שהם עולים בטיסות מוקדמות יותר ומחכים לו שם?
אז בעצם כאן יש, בגלל שאנחנו מדברים על מטען מדעי רב ביותר, וכמובן ששטח היחסון שיהיה לאיתן בקפסולה בדרגון, היא כמובן מוגבלת, אז יש שתי בעצם טיסות קדם, שהן טיסות מטען, זה טיסות שמיועדות רק למטען, בדצמבר יש אחת שכמובן תצא בעוד כמה ימים, ואחת ממש כשבועיים, לפני הטיסה של איתן, ופשוט הניסויים יחכו לו שם, לפריקה שלו ולהתחלה.
רגע, זה מתחבר לי עם ראיון שעשיתי עם יוסי ימין מספייס פארמה, שאמר לי שניסוי שלו עומד לעלות עוד כמה ימים, זה זה?
אז זה בדיוק, כן.
מגניב. בתחום הביולוגיה נבחרו הרבה ניסויים, ראיתי רשימה ארוכה. ניסוי אחד, ראיתי שבוחן את החיידקים במערכת השתן, זה יהיה מעניין לראות מה...
מקרוביום, כן.
כן, כן, מה איתן צריך לעשות שם? לתת שתן כל יום? כן?
כן.
אוקיי. סקירה רב-מימדית של פגיעה במערכת החיסון עקב טיסה בחלל?
כן. אני חושב שממש צריך לתת לזה במה, כי רוב הניסויים הקליניים, בעצם איתן יהיה ממש הגיניפיג. הוא יספק את, בעצם, את התוצאות עצמן. וזה מיוחד לראות, כי בעצם רוב הניסויים הם בעצם חלק מאיזשהו ניסוי רחב יותר שמתבצע בקרקע, והחוקרים משתמשים באיתן בעצם לאיזשהו אותו דאטה פוינט, אותה נקודה במחקר שלהם, שבעצם תיתן איזשהו קצה, כי איתן הרי יהיה בתנאים קיצוניים. ולכן זה מאוד, אני מאוד סקרן לדעת מה היו התוצאות, בין אם זה כמו שאמרת באוכלוסיית החיידקים בשתן, שבעצם יכולה לתאר לך כל מיני תהליכים ביולוגיים שמתרחשים בגוף, ובין אם זה כמובן כל הנושא של אימונותרפיה, של בעצם שימוש במערכת החיסון כתרופה, או כשינוי במערכת החיסון, של חברת הונקורסט ופרופסור לורנס משיבה. שיתוף פעולה מדהים.
אני מקווה שהדוגמה השלישית שהבאתי לא קשורה, ושאיתן לא יצטרך לבחון את זה על עצמו, וזה ההשפעה של חוסר כבידה על תאים סרטניים. זה נראה לי ניסוי בצד?
כן, אני אומר שהוא ניסוי שהוא בעצם, הוא תומן בתוכו את כל הרב גוניות של המשימה, כי מצד אחד כמובן שיש לו עורך מדעי, שבעצם זה יעלה בפלטפורמה של ספייס פארמה, כמו שהגדרת לפני כן, ושם בעצם יבדקו חלוקה של תאים סרטניים, כמובן תאים של סרטן, של סרטן דם, שהוא נפוץ מאוד בילדים, וירצו לראות בחשיפה לכימותרפיה מסוימת, איך בעצם ההתנהגות שלה בתנאי מיקרו-כבידה, משום שבתנאי מיקרו-כבידה, מערכות ביולוגיות מתקשות או מתנהגות שונה, ולכך בעצם הם יוכלו לנטר את זה. מה שמיוחד זה שבעצם זה בשיתוף עם בית חולים שניידר, שהוא מוביל את הניסוי, וכאן בעצם ילדה שהייתה חולה והבריאה, היא בעצם תהיה שותפה לניסוי, ובעקבות הדבר הזה היא בעצם הולכת לעשות בגרות מוכרבת בביולוגיה על הניסוי הזה, ככה שיש פה עוד מימד מדהים בעיניי, ואיך מוסף כמובן.
עכשיו, חלק מהניסויים האלה הם לבחון את גוף האדם או חלקים מגוף האדם בחלל, וחלק מהניסויים הם כדי לאפשר מה, יצירת תרופות בחלל שיותר קל לייצר במקום לייצר אותם על כדור הארץ?
לא, אז אנחנו בעצם רוצים לראות את השינויים הפיזיולוגיים שמתרחשים בגוף האדם, באסטרונאוטים, במגוון תחומים, כדי בעצם לראות איך אנחנו יכולים לשפר את הדברים האלה במשימות חלל ארוכות טווח. בנוסף, במיוחד בדברים הביולוגיים, אנחנו בעצם משתמשים במיקרו כבידה כפלטפורמה לביצוע ניסויים. כמו שאני בתור חוקר רוצה לבוא ולבצע ניסוי במיץ חלקיקים, אז כאן יש לי בעצם בתור חוקר לבוא ולבצע ניסוי בתנאי מיקרו כבידה, ששם כמו שאמרתי יש ממש בידוד של מנגנונים, כמו מנגנון של מעבר חום, מנגנון של דיפוזיה, שבעצם הם משפיעים רבות על כל מיני תהליכים ביולוגיים, ובעצם החוקרים משתמשים בזה בשביל לנטר ולנתח בצורה טובה יותר את התהליך שלהם. אני אתן דוגמה, יש חוקר מאוניברסיטת תל אביב, דוקטור דודו בורשטיין, שהוא בעצם בא לבחון איזשהו תהליך ביולוגי של בעצם שינוי ב-DNA, הוא רוצה לבדוק את זה במיקרו כבידה, כשמטרת העל שלו היא בעצם בעתיד לבדוק ולנטר מחלות, על ידי שימוש באותו מנגנון שהוא בא לייצר, ומיקרו כבידה הוא איזושהי פלטפורמה מיוחדת שיוכל כמובן לגזור תוצאות, וגם בעתיד, שזה גם אחת המטרות שבאו בעקבות הניסוי, הוא פשוט לראות שהאסטרונאוטים יבצעו על עצמם את אותה בדיקה מהירה ומדויקת לניטור של מחלות, וזה משהו שלדעתי מאוד יפה.
אבל ממה שאני מבין, הבדיקות הן לאו דווקא רק בשביל אסטרונאוטים, זאת אומרת, עצם החוסר כבידה או המיקרו כבידה שם מאפשרת לבדוק דברים שאנחנו לא יכולים לבדוק על כדור הארץ, ואנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים את ההבנה או את המדע של זה על כדור הארץ.
בדיוק. זאת אומרת, אפשר לחלק את הניסויים ואת המחקרים לשתי קבוצות. אחד מהניסויים שיתרמו באופן ישיר למשימות מאוישות עתידיות, לפרקי זמן ארוכים מחוץ לכדור הארץ, בירח או במאדים של האנושות או של אסטרונאוטים, וקבוצה אחרת שמקדמת את ההבנה ואת הידע ואת העמקה של חוקרים ויזמים לגבי תהליכים ותופעות, ושיתרמו לשיפור איכות חיינו כאן על פני כדור הארץ. שחלק גדול מהתהליכים, כפי שאלירן גם הסביר, שלומדים אותם בתנאי מיקרו כבידה, שזה פלטפורמה מצוינת להבין תהליכים שלא ניתן להבין אותם כאן על פני כדור הארץ, וזה מאוד מקדם את החוקרים.
הניסוי הכי יוצא דופן לדעתכם?
וואו, אני חושב שיש לנו דיון על זה כל פעם שאנחנו נפגשים. אני תמיד אומר שכל ניסוי יוצא דופן והוא פשוט מיוחד, זה גם היופי של המשימה. אני חושב שזה במגוון רחב של, זה מאוד רחב. בעיניי ניסוי יוצא הדופן הוא לא הניסוי שכולם מדברים עליו, אלא הוא הניסוי שאחרי זה ייתן את המשמעות הכי גדולה.
אבל לקחת לי את השאלה הבאה, טוב, יאללה.
לא, אז אני, זה מדהים, כי אנחנו עושים את זה המון דיונים, ויש את הניסויים, נאמר להם, הסקסיים שיש אותם, שמראים ממש את פריצת הדרך בצורה מיידית ורואים אותם, ובעיניי, כמו שהזכרתי לפני כן, את נגיד הניסויים הביולוגיים, שיהיו כחלק מאיזשהו מחקר עצום אחר שמתנהל, והוא יוכל לתת להם איזושהי פריצת דרך והסקת מסקנות, אני חושב שזה המשמעות הכי גדולה, כי זה באמת, כמו שענבל הזכירה בהתחלה, זו פריצת הדרך, זה היכולת שלנו להשאיר חותם, ולהיות החלוצים לקראת המשימות הבאות, וכמובן לקראת הדברים הבאים והאתגרים הבאים.
בואו נחכה לתוצאות. הם יהיו מפתיעות, אנחנו סקרנים לראות מה התוצאות שהתקבלו, מה הפענוח, איזה אימפקט יהיה לתוצאות של הניסויים והמחקרים האלה, ואנחנו רואים כבר היום שמשימת רק"ה יש לה אימפקט משמעותי, גם בתחומים המדעיים הטכנולוגיים, גם אימפקט על האקוסיסטם הישראלי בתחום החלל, גם היא משמשת היום איזשהו קטר טכנולוגי משמעותי, שהיא לקחה לתוך הספייסטק את האגריטק, את הפודטק, את האנרג'י, חברות סטארט-אפ, ורתמה אחריה כקטר את כל החברות האלה, ומאות של חוקרים ויזמים שמעורבים בפעילות הזאת היום, עצם המשימה הזאת וכל הפעילות שמקיפה אותה, היא כבר מייצרת איזשהו קטר ווקטור מאוד משמעותי לתעשיית החלל הישראלית, וכולנו סקרנים לראות את התוצאות שנקבל, ללמוד אותם, להבין באמת איפה פריצות הדרך. ואני חוזרת שוב לרב תחומיות, למשל, מי היה מאמין שעצם זה שהצענו לעשות ניסוי בסטרס נפשי של אסטרונאוטים, שהיה חלק מהרשימה של הניסויים, פתח את נאסה ואמר לנו, תשמעו, אנחנו חוקרים את הנושא הזה של סטרס נפשי של אסטרונאוטים כבר שנים, על גבי שנים, ובואו נראה מה אתם מציעים לעשות ואיך, ואיך, מה אנחנו כבר עשינו עד היום. זה פתיחות שלא הייתה לפני כן, אבל ברגע שאנחנו הגענו עם הצעה בתחום הזה, זה גרם לקולגות שלנו בנאסה, להיות פתוחים ולשתף גם במידע ובתוצאות שלהם. ושוב, גם האסטרונאוטים הנוספים שטסים עם איתן, האמריקאי והקנדי, שגם הם עושים מספר מחקרים וניסויים, יש יוזמות עכשיו שבאמת לשתף את כל האסטרונאוטים בתוצאות, בביצוע של הניסויים, ובקבוצות של החוקרים, שזה נותן לכל מי שמשתתף במשימה הזאת, פלטפורמה בינלאומית נוספת, לקדם את היזמות שלהם.
את האמת שענבל הזכיר האימפקט, אז באמת אנחנו עכשיו התחלנו תהליך של מדידת האימפקט של הניסויים, ואני כן רוצה להזכיר ניסויים שאנחנו לרוב לא מדברים עליהם, כי הם לא באים מחברות או באמת מהתעשייה המוכרת. איתן גם הולך לבצע ניסויים של תלמידים. ואתם תדבר על זה גם בהקשר של המשימה החינוכית, אבל זה בעצם ילדים בכיתות ח' וט' שממש עשו מחקר מדעי ביחד עם חוקרים באוניברסיטה, והם גם ניסויים מאוד מפתיעים, בין אם זה ניסוי על חיידקים שמקלים פלסטיק, שזה גם תרומה לכדור הארץ וגם תרומה להמשך האנושות בחלל, ניסויים על מקרוביום האנושי, שזה גם ניסויים מאוד מפתיעים, כי הם מגיעים בעצם ממוחות צעירים, ואנחנו יכולים כבר עכשיו לראות את האימפקט של תלמידים שפתאום חושבים מדע, והם העתיד של תעשיית החלל הישראלית, אז מדהים לראות את זה.
של הרבה יותר מתעשיית החלל נכון. הישראלית. תגידו, מי מממן את הניסויים האלה?
אז עצם זה שכמו שאמרתי, המשימה הזאת מאפשרת ליזמים ולחוקרים יכולת שהיא בעלת ערך בפני עצמה. עצם זה שהטיסה לחלל קורית עכשיו, זה קיצור זמן שהמשמעות שלו הרבה מאוד על כסף. עצם זה שיש בתחנת חלל הבינלאומית עכשיו זוג ידיים עובדות שבאו לעשות עבודה בשביל החוקרים והיזמים, זה גם משהו שהוא בעל ערך רב. ועצם העובדה שאנחנו כמשימת רק"י עשינו סוג של עסקת חבילה של כל הניסויים ומול הגורמים שמאפשרים גישה לציוד בדיקה בתוך התחנה, התקבלו הצעות מאוד אטרקטיביות מבחינת העלות, עצם זה נתן לקבוצות כבר קיצור דרך והנחה בעלויות שלהם לשימוש בניסוי, לביצוע ניסוי בצורה משמעותית, אבל בפועל העלות של הביצוע של הניסוי עצמו והשליחה של הביצוע עצמו היא על כתפיהם של כל אחת מהקבוצות של המדענים והיזמים.
וסוכנות החלל הישראלית מעורבת בכל התהליך הזה?
כמובן, סוכנות החלל ומשרדי הממשלה נרתמו ועשו גם כל קורא בניהול של סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע, לתמוך גם בחוקרים וביזמים ישראלים שהם מציעים לקדם את המחקרים שלהם בחלל, והם קיימו את זה ונתנו מספר מלגות גם לקבוצות נוספות.
תגידו, עכשיו שהסתיים כל התהליך הזה וחלק מהניסויים כבר הולכים להישלח או לעלות לחלל, איך מתבצע נגיד השילוח מהארץ? לשלוח, זאת אומרת, יש ניסויים שנראה לי פשוט לשלוח, זה קופסה, ויש ניסויים, כמו שאמרתם מקודם, שיש בהם חיידקים וכל מיני דברים אחרים. איך, זה שאלה מוזרה, אני לא יודע אם אי פעם חשבתי על זה. איך מבצעים שילוח של כאלה דברים, מישראל לארצות הברית?
טוב, אז זה ממש מנעד רחב, אבל ממש, יש כמובן שליחויות כמו פדקס, שממש תוך ימים בטמפרטורה מבוקרת, יכול להגיע ליעד.
והיחידה שזה יכול להתעקע במחס.
נכון, וזה משהו שזה מצחיק תמיד, אנחנו תמיד מפחדים בשליחה של ניסויים, שזה יתעקע במחס, כי אנחנו מאבדים זמן, ואנחנו יכולים בעצם להרוס את הניסוי. ועכשיו, עם הרכבת האווירית שהייתה ביוסטון, אז אנחנו פשוט לקחנו במזוודה שלנו, חפצים שקשורים במטען מדעי, וזה איזושהי אנקדוטה מצחיקה בסיפורים, שבהם בעצם המזוודה שלי עוברת בשיקוף, ואני מפחד שפשוט תראו משהו מוזר שיש בה, ואני לא אצליח להסביר להם שאני בדרך לאקסיום ביוסטון, והניסוי, ומה שיש לי במזוודה, ישלח בעוד כמה זמן לתחנת החלל.
מדהים. הלוגיסטיקה כאן נראית לי ממש מטורפת.
זה כמו שבראשית נתקעה במחס, בכניסה לארצות הברית.
באמת? לא ידעתי את זה. אני זוכר שהטיסו אותה בתוך מטוס קרגו גדול, אבל לא ידעתי שהיא נתקעה בדרך.
היא נתקעה, ובדיוק היה פגרה, לא היה תפקידי מס שהיו צריכים לשחרר אותה, וכמעט איחרה על השיגור שהיה יוצא בלעדיה, כי הייתה טרמפיסטית שלישית על פלקון 9.
לא נעים להגיד, אבל מה היה קורה אם זה היה צריך להגיע מארצות הברית לישראל, ולעבור דרך הדואר שלנו. אז אני משער שלכל אחד ואחד מהניסויים האלה יש כבר מקום מובטח בתוך התחנת חלל, בתוך ה-ISS, נכון? יודעים איפה להכניס כל דבר וכו' וכו'. אנחנו מגיעים למאני טיים. איתן צריך כאילו לתורר כל בוקר, ולהתחיל עכשיו להריץ ניסויים לפי לוז שנבנה לו מראש. איך בונים כזה דבר? כאילו, רק בניית הלוז הזה נראה לי פסיכי לגמרי, כי כל ניסוי דורש זמנים מסוימים וכו' וכו' וכו'.
לא, זה הדבר המדהים, ובגלל זה אמרתי שאירוע C זה בעצם לוח הזמנים. לפני כחודש, אני ומלודי ממש ישבנו עם מסך גדול.
לא סיימנו, אל תגיד שזה...
כן, לא סיימנו עם הצוות של האקסיום, ופשוט ממש בפאזל, התחלנו להכניס ולהטמיע ניסויים בתחנת החלל, כמובן לפי הלוז שהם נתנו לנו, וזה היה מדהים לראות איך בעצם אנחנו מסתכלים מהראות שלנו קרן רמון, ואיך אנחנו יכולים ממש לקדם את הניסויים, ואיך אנחנו תמיד נתקלים בכל האישורים של נאסא שצריכים לאשר את הלוז הזה, ממש בתירוצים שונים מצידם, ואיך כל אחד מושך בשמיכה כדי פשוט לקדם, כי בסופו של דבר המטרה שלנו היא להטמיע כמה שיותר ניסויים, והמטרה של נאסא שזה יעבוד, אז כל אחד תמיד מושך בשמיכה, וזה תהליך מדהים.
יש הרבה מגבלות לכל ניסוי, יש למשל דיברנו על ניסוי אילני אס, אנחנו צריכים שזה יקרה עם סופת, מעל סופת ברקים, לך תדע עכשיו מה יקרה בפברואר בסופות ברקים, אז זה איזשהו ניסוי שצריך גם לבצע התאמות בזמן אמת, זה לא הניסוי יחיד, תחשוב שלכל אחד מהניסויים יש הגבלות משלו, דיברנו על מתן שתן,
בדיוק.
בדרך כלל עדיף מתן שתן על הבוקר, הפיפי הראשון, אז זה גם, אתה צריך להכניס את זה בשעות שלפי נאסא הן לא תמיד מוגדרות כשעות עבודה. אתה צריך פה לבקש את זה. עכשיו, אל תשכח שלכל המטען המדעי והניסויים המדעיים של איתן, נוספות לנו שעות של עבודה חינוכית ושל אומנותית, וכל זה צריך להתכנס ביחד עם זמני ארוחות, זמני שינה, זמנים של שאר האסטרונאוטים. אירוע מאוד מאוד מורכב, וזה בעצם איזשהו תהליך של אנחנו בונים, מקבלים פידבק מנאסא, משנים עוד משהו, מגיע אינפוט חדש, תהליך ארוך.
משק לוז.
כן.
לגמרי.
לא, יש משהו עוד מדהים, שאיתן הגדיר את זה יפה, כל רובריקה בתוך הלוז זה ממש ספר. כי גם, כמו שמלודי אמרה, אנחנו, יש ממש אי ודאות לגבי ניסויים מסוימים, גם מבחינת לוז וגם מבחינת בעצם איתן. אז פשוט יש תיעדוף לכל זמן, במידה ואיתן לא יכול לבצע את זה, הוא יכול לבצע פעולות אחרות בתחנה. וזה ממש יפה לראות את זה.
במסגרת המשימה, יוקם גם חדר בקרה פה בתל אביב. ובחדר הבקרה בתל אביב יישבו החוקרים והיזמים בזמן שאיתן מבצע את הניסוי שלהם. כדי שהם יהיו זמינים ויראו באונליין את הביצוע של הניסוי, ובמידה ויש שאלות, תשובות או מענה לדברים בלתי מתוכננים, הם יוכלו לתת את האינפוט שלהם בריל טיים. אז גם העובדה שבמסגרת המשימה מוקם פה בתל אביב חדר בקרה, שהוא יהיה העתק למעשה של חדרי הבקרה שיש גם ביוסטון וגם בהנסוויל אלבמה, ששם מנהלים את המטען המדעי, יאפשר לנו כאן מהארץ באמת להיות עם יד על הדופק לגבי ההתקדמות והביצוע של כל המדע והטכנולוגיה בתחנת החלל.
וואו. ובסוף החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, איתן חוזר לארץ, כן, הקפסולה שלו נוחתת איפשהו בים. איך הניסויים חוזרים? כמו שהם עלו?
קודם כל, כל התוצאות חלקן מתקבלות אונליין כתוצאות. אני חושבת שהחזרה זה רק ההתחלה של החגיגה, מבחינת החוקרים והמדענים, כי אז מקבלים את התוצאות, מתחילים ללמוד אותם, לפענח אותם, ללמוד את הממצאים, לתכנן את ניסוי ההמשך. החגיגה היא חגיגה ארוכה ומתמשכת.
אמן, אמן, שתמשיך עוד הרבה. המודל הזה שבו בן אדם פרטי שם כסף מהכיס שלו ועולה לחלל ומחליט שהוא הולך להשתמש בזמן שלו לניסויים, לטובת, אפשר לומר, האנושות כולה, כן? זה מודל שנראה לכם שיתפוס, שיצליח לגרום גם לאנשים אחרים או, 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 או גופים אחרים, או אפילו מדינות, להגיד, וואו, יש פה משהו מעניין, אני גם רוצה לעשות כזה דבר, וזה יכול להביא לאיזה קפיצת מדרגה בכמות הניסויים שיעשו בחלל?
אני חושב שזה כל הנושא של הפרטה. של תחנת החלל וגם ביצוע ניסויים, כי בסופו של דבר, כאשר בא יזם כמו איתן, ובעצם מקדיש את כל הזמן אסטרונאוט שלו, בתחנה זה משהו שיראה בעתיד, ואנחנו מאוד מקווים שבעתיד הקצר, את כל האוטפוטים שייצאו ואת כל האימפקט, כמו שדיברנו עליו, זה משהו שייתן ויגרה עוד אנשים שרוצים לבצע ניסויים בתנאי מקור כבידה, לעשות גם כן, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה בעצם עוזר לעתיד כל האנושות, ובעצם התרומה של זה היא, לדעתי, היא אינסופית.
המגמה הבינלאומית הזאת של מעבר מחלל ממשלתי לחלל פרטי, מתגברת גם במשימה הזאת, והעובדה שיש בתוכנית להקים מספר של תחנות חלל בינלאומיות פרטיות, בשנים הקרובות רק מעיד על החיזוק של המגמה הזאת, שיותר ויותר משימות בחלל וניסויים בחלל מנוהלים ומבוצעים על ידי גורמים פרטיים, בשיתוף עם גורמים ממשלתיים כמובן, שיתופי פעולה גם של גורמים מכל הסוגים, והמשימה הזאת היא דוגמה מצוינת לזה שיש פה שילוב של השתתפות ממשלתית של משרד המדע וסוכנות החלל ומשרדי ממשלה נוספים כמו משרד הבריאות, שתומכים במחקרים האלה, ביחד עם גורמים פרטיים, חברות סטארט-אפ ותעשייה ישראלית, ושיתופי פעולה בינלאומיים, בתחנת חלל בינלאומית, שיש שם כמה סקשנים של כמה מעצמות, שהניסויים הישראלים מתבצעים בכל הסקשנים, על סוגיהם ביפני ובאמריקאי ובאירופי, חגיגה גדולה, שמגבירה את התאבון לכל מי שהוא חלק מהאקוסיסטם הזה.
גם יש פה עניין של קיצור תהליכים בעצם. אנחנו מעמידים משימה כל כך עשירה במסגרת כל כך קצרה של זמן, שזה רק פתח לאיך משימות חלל פרטיות יכולות להביא לתוצאות בזמן מאוד מהיר. מדהים.
הקיצור דרך והגישה המהירה לחלל במשימה הזאת, הוא פתח אפשרות נדירה להרבה מאוד גורמים שלא היה להם גישה לחלל. ופתאום האפשרות הזאת זמינה, היא כאן ועכשיו, והיא תלך ותהיה יותר ויותר.
בל קרייס, מלודי קורמן ודוקטור אלירן חמו, תודה רבה על ששפכתם לנו אור על הניסויים במשימת רקיע. אני חושב שהמשימה הזו תיחקק בהיסטוריה של טיסות פרטיות, בזכות הניסויים והחינוך והאומנות שיעשו בה, ויכול להיות דרך אגב גם בזכות המודל הזה שדיברנו עליו. על החינוך והאומנות אנחנו נדבר בפרק הבא של הפודקאסט, אז שוב תודה רבה רבה שהייתם פה איתנו.
תודה לך.
תודה.
אני רוצה גם להודות לגדי בן חיים מאולפן גיג, על שאפשר לנו להקליט באולפן המדליק שלו את הפרקים של הפודקאסט הזה, את סדרת המיני על משימת רקיע, וכמובן תודה רבה לצוות על חלל, איתי לאון, הדון קורלאון, המעצב הגרפי של תחום החלל, ובכלל, אם אתם צריכים עיצוב גרפי, דברו איתו, אביעד מן הסופרמן על עריכת הסאונד המדהימה, אם אתם מחפשים עורך סאונד, זה הבן אדם שאתם צריכים, ותודה לספייס קאובוי, בן נתנאל, הוא קול כמו ספייס אי-אל, והוא אחראי על הפצת הבשורה של הפודקאסט ברשתות החברתיות, אז תודה בן היקר. ותודה אחרונה ללהקת תופעת דופלר, ברוך פרידלנד ורונן זל, שאת המוזיקה שלהם תשמעו מיד. אני אייל בן זאב, וזה היה עוד פרק מיוחד במינו של על חלל. נתראה בפרקים הבאים. The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, sleep on the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe that in the morning you'll begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much.